ראינו את סיום פרשת ראה, חג האחרון, חג הסוכות. מודגש בו, אולי ביתר הרחבה, אבל את הביטוי שראינו אותו בשבת הקודמת, לא מעט פעמים, על השמחה, והיית אך שמח. סיכום הפסוק, שלוש פעמים בשנה, סיומו של הפסוק, פסוק ז', ולא ייראה את פני השם ריקם. מה זה אומר? כתוב בפסוק הבא, פסוק ז', איש כמתנת ידו, כברכת אדוני אלוהיך, אשר מתן לך. אז באופן כללי, אם כתוב את פני השם לא רואים ריקם, אז מביאים משהו. התורה נכנסת לדקויות של מה מביאים, כמה מביאים, איך מביאים, ואז אומרת ביטוי לא פשוט, לא קל. איש כמתנת ידו. נכון שהמילה כאילו מאוד חשובה בדור שלנו, אבל זה לא נראה שזה כוונת התורה. מה זה כמתנת ידו? אומר השלה הקדוש, הפירוש שלו לפסוקים. מבחינת האמת, כשאנחנו מביאים בתוך העלייה לרגל את הנדרים, את הנדבות, את הקורבנות, שלא ייראו פני ריקם, ממי קיבלנו את הכל? קיבלנו מאת הקדוש ברוך הוא. אנחנו מביאים מתוך מה שקיבלנו, וכמו רוצים לבטא הכרת הטוב. אומר השלה, אם כך, זה כמתנת ידו. נכון שבאופן פיזי אנחנו הבאנו, אבל אם המקור הוא מקור אלוקי, אז אנחנו רק כאילו מביאים. זה שאדם חי, שלוש פעמים בשנה עולה לרגל, מביא איתו שפע של טוב, קונה מה שקונה בדרך, כי הרחק ממך המקום, וכל הזמן עם התודעה הזאת שהוא בעצם מביא כאילו. זה פרופורציה לכל החיים, לכל ההישגים, לכל הכישרונות. ועם התודעה הזאת נכנסים לפסוקים הבאים. תחילת פרשה שלנו. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך בשבטיך, שפטו את העם משפט צדק. זה החלק שהוא לכאורה מבחינת רצף הפסוקים באמת לא קשור לא לחובת העלייה לרגל, לא למה שהוזכר קודם בשם השלה. בכל אופן, הלשון של הפסוק, לתת שופטים ושוטרים בשבטים השונים ובערים השונות, זה מובן. והאם יש משמעות לכך שבכל שעריך זה בכל מקומותיך? למה זה נקרא שערים? משמע מהכלי יקר שהשערים הם בעצם הפתחים לכל כוחות החיים. הרעיון שנקרא שופטים ושוטרים הוא לא רק הסמכויות, כלומר אלה שהם שופטים. זה משהו הרבה יותר רחב, שבחיים שלנו אנחנו צריכים שופטים ושוטרים. למשל, מדבר הכלי יקר על דברי ריש לקיש, בגמרא מסכת בבא מציעא, בדף קובה. ריש לקיש לומד פסוק שמופיע בספר צפניה, בפרק ב'. הנביא מדבר שם בהמשך לסוף פרק א' בצפניה, על טלטלות גדולות שיהיו, שתהיינה, ואז הנביא אומר, גם כספם, גם זהבם, לא יועיל. לא יהיה על מה לסמוך ברמה האנושית. על מה כן? אומר הנביא, התקוששו וקושו. הגוי לא נחשף. התגושש בגימל, אנחנו יודעים. איך מתקוששים בקוף? מה עושים? למה זה אמור לעזור בטלטלות? אז אומר רש"י שלושה פירושים. פירוש האחד, התקוששו לשון איסוף קש. לבד לא תוכלו להתמודד. תהיו ביחד. זה לא קל להיות ביחד. היחד זה לא אחידות. אבל תאספו כוחות, יהיה לכם כוח להתמודד. פירוש שני אומר רש"י, ובכיוון הזה הולך הכלי הקר כאן, התקוששו וקושו, קשוט עצמך, ואחר כך קשוט אחר. מידת האמת היא חיון, בכבוד, ברשותכם, ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדור. דורון מאופקים ומודיעין. איפה יש שילוב כזה? חיבור כזה? פילפליין. אני חושב תוך כדי שאתה שואל שבאמת ההקדמה של התקוששו, ניסיתי לחשוב כשאמרתי את הפירוש הראשון של רש"י, איך עושים את זה? איך מתגברים על כל ההבדלים ועל כל הייחודיות ועל... ואז אתה שואל על ההקדמה של התקוששו, ואולי כן יש בזה איזה גם ביטוי שאתה אומר, רגע, יש לי ייחודיות ואני צריך לפתח אותה ולהיות נאמן לה, אבל מי נתן לי את הייחודיות הזאת? הקדוש ברוך הוא, דרך הוריי. במשפחתי יש לי עוד אחים, הם שונים, הייחודיות שלהם שונה. זאת אומרת, יכול להיות שאם האדם יקבל את ההתקוששות משון יתפעל, יהיה לו יותר קל לקוש לאסוף. אז יכול להיות שגם בגלל זה, לא רק, אולי יש עוד סיבות, אבל יכול להיות שגם בגלל זה הלשון היא קודם כל להתפעל. לפני שאנחנו פעל או פעל, אנחנו מקבלים. מה שאדם מבין שהוא מקבל, יותר קל לו לתת. או להשתמש נכון במה שהוא קיבל. מידת האמת היא חשובה, היא חיונית. קל יותר לראות נגעי אחרים. קל יותר לשפוט אותם. יותר קשה להסתכל בראי. אומר הכלי יקר, שופטים ושוטרים תיתן לך. נכון שהמשמעות היא מערכת משפט בכל עם ישראל. בסדר. נכון שהמשמעות היא בארץ ישראל. אבל מה איתך? מה עם הבן אדם עצמו? זה לא קל בדור שלנו. להיות מתבונן באמת כמה אני רחוק ממנה, אחר כך נסתכל על הזולת. פירוש השלישי, אומר רש"י, לשון הקש. כלומר, תשוו רצונכם לרצון הבורא. למשל, אחת המצוות התוססות, הסוערות, שאנחנו מחפשים את מימושה היום, לא קל למצוא את המימוש הזה. מצוות לא תסור. בהמשך התורה אומרת, לא תסור מן הדבר שיראו לך ימין ושמאל. מיד קופצים דברי רש"י נגד עינינו. על פי המדרש בספרי. אפילו על יגידו לך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, תשמע להם. משהו טוטלי כזה. איך נעשה את זה? איך נגיד על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין? אבל בירושלמי לא כתוב כך. על ימין שהוא שמאל, אם יגידו לך על ימין שהוא ימין, תשמע להם. על שמאל שהוא שמאל, תשמע להם. קודם כל, מה החידוש? אם אמורי על ימין שהוא ימין, לא צריך אותם. שנית לכאורה, זה מחלוקת בין הספרי בין הירושלמי. אתם לא מכירים את החולשות האלה, אבל אני כשאני זה מחלוקת כזאת, אני אלך למקום שבו אני יכול להישאר מה שאני, ואני אעדיף את הירושלמי. מי יכול להגיד לי משהו? במיוחד אם אני לא קושט עצמי, לפני שאני קושט אחרים, אז איך אני אנצל מהטעות הזה? אומר לי התורה תמימה, למה לא כתוב, אפילו יגידו לך על יד ימין שהיא יד שמאל? זה יותר חזק. אומר התורה תמימה בסגנונו, מאחד הפוסקים הפרי מגדים בסגנונו, אתה לא שומע בהם. על יד ימין שהיא יד שמאל אתה לא שומע, על היום, יום או לילה, אתה לא שומע. בסדר, אם יהיה לי קצת ענווה, אני אחשוב שגם לא יקרה דבר כזה. מה פתאום בטין יגיד לי על אור שהוא חושר וחושר שהוא אור? למה נבחרו ימין ושמאל? אני יושב מול, איך השם? משה. משה הסנהדרין. אני התלמיד, בא לשאול את הרב משה. איך מכוונים כיווני הידיים? הימין שלי מול השמאל שלו. השמאל שלי מול הימין שלו. אם אבין שמשה אמת ותורתו אמת, ומשום כך אני צריך להסתובב, לעשות פרסה. או כלשון המודרנית, לשנות מסלול. כידוע שחיינו, לפחות חלק מאיתנו, לפחות חלק מהחיים, מתנהלים על פי טכנולוגיות. מי לא רוצה להרגיש מתקדם? היום אדם לא אומר לך מה הכתובת של איזה מקום. הוא אומר לך יש שמות של כל מיני מכשירים. לא צריך להגיד לך כתובת. ואז אם אתה אומר אין לך מכשיר כזה, אתה חשוד על זה שאתה לא מן העולם. או משהו ברחמנות כזאת, כשתגדל תבין, או בהמשך. יש חישוב מסלול מחדש. כשאני מסתובב, ראה את זה פלא. ימין שלי, יחד עם הימין של משה אמת ותורתו אמת. שמאל שלי עם השמאל שלו. אם ככה, אז אולי הספרי דיבר לפני הסיבוב. כלומר, על פניו מצב המפגש הוא שמבחינתי, וזה מדויק בלשון של הספרי, הפירוש של התורה תמימה, מראים בעיניך, זה נראה לך ימין שהוא שמאל. אבל אם אתאמץ, אנסה להבין איפה טעיתי, ומתוך הבירור הזה אבין שאני צריך להסתובב, לשנות את עמדתי, אז הימין תהיה ימין והשמאל יהיה שמאל. והירושלמי דיבר עם כך אחרי הסיבוב, והספרי דיבר לפני הסיבוב. אולי גם לכן, אומר היה רב חיים מוולוז'ין, הוא כתלמיד, ביטויי ההרצה שלו על רבו, על הגאון מווילנה, דברים שלא מוצאים אותם ביחסים רגילים של רב ותלמיד. בתלות מוחלטת. פוגש רב חיים מוולוז'ין את המשנה בפרקי אבות. האומרת, הווה מתאבק באפר רגליהם. רוב המפרשים אומרים שכשהרב שלי הולך בדרך לא סלולה, רגליו מעלות אבק. אז אני מסתכל על האבק, אני יודע לאן ללכת, לכן כתוב, הווה מתאבק באפר רגליהם. חיים לא מפרש כך. הוא אומר לשון מאבק. הוא מדבר על מלחמתה של תורה. אסור לתלמיד לקבל דברי רבו. עד כדי הביטוי הוא אומר, לא לשא פנים לאיש. ואז הוא מוסיף תוספת שמשנה את כל התמונה. והוא אומר, איך סיימה המשנה את הביטוי, הווה מתאבק והוסיפה באפר רגליהם? למה הוסיפה את זה? אומר את חיים, בענווה. איך עושים את זה? זה דק מן הדק. ואולי זה קשור לביטוי שלא קראנו אותו, אבל התורה כן מקדימה אותו. נסתכל בצד ימין, יש שתייה בחוץ מי שרוצה. תודה רבה על השתייה. התורה אומרת, ספר דברים בפרק י"ז, השבת נקרא את זה, כי פלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע. המילה נפלא בשפה המקראית, אין פירושה הכי טוב, הכי מרגש. כבר נגמרו המילים המודרניות להגיד הכי הכי. זה כבר מגיע לביטויים לא קשורים לכלום. זה לא כוונת המקרא. נפלא במקרא פירושו מורכב ותמוע. לא נתפס בשכל האנושי. אומר השפת אמת, מי כמוך עושה פלא. אומר הנביא מיכה, כי אימץ ידך מארץ מצרים, אראנו נפלאות. מהלך הגאולה הוא לא יהיה מאמר בעיתון. יהיה עבודה קשה להבין אותו. להבין את אופיו, להבין את התנהלותו, להבין את מקומנו בו. כי יפלא ממך, ניסית, השתדלת, למדת, פסקת, אתה לא מוצא פתרון. מה אתה צריך לעשות? הרשימה היא גדולה, היא כוללת בתוכה אחד הדברים הכי מסובכים לפסוק בהם, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. לכאורה מערכת המשפט היא עניין אחד, והמקום אשר יבחר השם, הן ברמת ירושלים ובתוך כך הר הבית ובתוך כך בית המקדש, לכאורה זה עולם אחר לגמרי. עולם של קורבנות, עולם של תפילות, והמשפט זה יגום בדין את ההר. זה השכל האנושי במטבו, לכאורה. אומרת הגמרא, גם במסכת זבחים, גם במסכת סנהדרין, מלמד שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, ובית המקדש בירושלים גבוהים מכל המקומות בארץ ישראל. חשוב לתורה להגיד וקמת ועלית. אולי הקימה היא כמו לומר זזת. אתה מוכן לזוז. אל תהיה נעול במה שחשבת קודם. נכון שאתה אדם מוכשר, נכון שהשתדלת, אבל בהחלט יכול להיות שהמבט שלך הוא מבט מצומצם. אז קודם כל תקום, תזוז, תחפש. אבל יש הבדל עצום. האם אני אקום בשטחיות שלי באותו מישור שבו הייתי? אני זז סת, אני מחפש סת, אבל זהו, זה נשאר עדיין ברמת הכוח האנושי, הסברה האנושית, השכל האנושי. או צריך לעלות. בדיוק כמו שהתחלנו את הלימוד. האדם עולה לרגל ומביא כמתנת ידו. זה שינוי תפיסת היחס להישגים, לרכוש, לרווחים וכו' וכו'. יכול להיות שעכשיו אנחנו עולים מדרגה. אומרת התורה, במישור השכלי צריך לעלות. כי אם תמשיך להסתובב רק בינך לבין עצמך, לא תוכל לדעת את האמת. כי האמת היא מה השם דורש ממך. נכון שבמערכת המשפט מברר השכל האנושי מה השם דורש. אבל יש הבדל גדול אם השכל האנושי מקבל על עצמו להבין שהוא רק מחפש. אפילו המקום אשר יבחר השם. זה סוגיה מצד אחד שלפי הספרי זה על פי נביא. כך פגשנו בשבת הקודמת, פרשת ראה, בפרק י' ב'. ומצד שני, לשכנות תדרשו, תחפש. איך עושים את זה? היא לא אומרת הגמרא בזבחים פה, בפסקה 7. ומתארת את הנביא ואת דוד. הם עוסקים בנויו של עולם. במקום היחידי בעולם שבו מתברר הנוי. מתברר איך האמת הפנימית של החיים היא זאת שתבוא לידי ביטוי גם בעולם המעשי, גם בעולם החיצוני. כשהם עוסקים בנוי של עולם, בעצם עוסקים לחפש את מקום המקדש. איפה הוא יהיה? אז בהתחלה אמרי הכתיב וקמת ועלית אל המקום, מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, וארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. עדיין אומרת הגמרא בזבחים בדף נ"ד, לא אבי ידי דוכתא היכא. עדיין לא יודעים לדייק בדיוק איפה המקום. הייתי ספר יהושע, מתחילים לחפש שם. ברוב השבטים כתוב וירד ועלה הגבול, אבל בשבט בנימין ועלה כתיב וירד לא כתיב. אמרו הנה פה יהיה מקום המקדש. אמרי שמע מינה אחא ומקומו. עכשיו אם כתוב ועלה ולא כתוב וירד, וקמת ועלית מלמד שגבוה מכל הארצות, נחפש את המקום הכי גבוה. המקום הכי גבוה היה אז סבור למבנה בעין איתם דמדלה. מקום שנקרא עין איתם הוא הכי גבוה. אמרי ולפי הבן איש חי, שיום הזיכרון שלו בשבוע הבא, הפירוש שלו פה למסכת זבחים בבן יהוידע, האמרי הזה זה דוד המלך. מה הייתה התרומה שלו? מה הייתה התוספת שלו לבירור שנעשה שם? ניתבהו כליל. לא, אסור שזה יהיה מקום הכי גבוה, צריך לרדת קצת. יש שכתוב ובין כתבה שכן. ובאמת כשרואים היום מזוויות שונות את הר הבית, משכונת ארמון הנציב, משכונת נוף ציון, משכונת קדמת ציון, שהיא עוד יותר מזרחית, מה שפעם היה הבודיס, רואים תופעה מדהימה, שהר הבית הוא מקום הכי בולט, אבל הוא לא הכי גבוה. הוא כמו נמצא בין כתפיים, ממש כמו הפסוק בין כתביו שכן. וככה, לפי הפירוש של הבן איש חי בגמרא, דוד המלך מוביל את חיפוש המקום, שהנביא שמואל שותף בזה, ועוד אנשים שהיו שם בגדולי הדור, ודוד עצמו. בסוף בסוף כתוב, ועל דבר זה נתקנה דואג האדומי בדוד. אומר הר"ן הבן איש חי בפירוש שלו בפסקה 9, למה נתקנה דואג על דבר זה? אכפת לו שמצאו את המקום על ידי המהלך של דוד המלך? אומר הבן איש חי, הוא הבין דואג שהוכרעה השאלה מי יהיה מלך. אם הוא הצליח לכוון את השאלה איפה המקדש, הוא יהיה מלך. סוף דבריו הוא אומר בפסקה 9, יש לומר, הוא אומר, 5-6 שורות מלמטה, כיוון דה באמת נתעלם דבר זה מהם, משמואל הנביא וכל חבורת גדולי הדור, וסיגו דוד המלך עליו השלום, לבדו, נעשה מזה הכרח גדול לומר שהמלוכה הנצמדת עם בניין בית המקדש, היא ראויה לדוד המלך עליו השלום. ולכן הוא השיג, רק הוא השיג את מקומו מן הכתובים. כן, המלוכה הוא לבדו ישיג אותה. ודואג האדומי מאוד לחוץ מזה שדוד יבחר להיות המלך. הוא רוצה מלכות בלי ענווה. הוא רוצה מלכות שלא קמים ועולים. מצד החיפוש אנחנו משתמשים בכלים שקדוש ברוך הוא נתן לנו. אבל מצד הגילוי הקדוש ברוך הוא יגלה. המקום אשר יבחר. ואם יש השראת שכינה במקום הזה, אומר הרמב"ן, משרתי השם לא יטעו. צריך להיות לך אמון בסיסי שהיושבים בסנהדרין, שזה בית דין של כל ישראל, ונמצאים בלשכת הגזית שחציה בעצם בתוך בית המקדש וחציה בחוץ, הם משרתי השם. אם יש לך אמון שהם משרתי השם, הם לא יטעו. הפירוש הם לא יטעו. חובת חיפוש האמת, כפי שהוזכר קודם, עליך. כי פלא ממך דבר, אתה הולך לשאול. ומתאבק, אתה מברר, אתה לא מבטא על הבירור. אבל אתה לא מחווה דעה. אתה לא בא לבית, אתה בא לשאול. הענווה בהקשר הזה היא לא סתימת פיות. היא לא התבטלות השכל שלך. כפי שהוצא קודם על פי הפירוש תורה, מה אתה מסתובב? אתה יכול לשנות עמדתך. אם השאלה, אם החיפוש, אם היפלא ממך עובר להיות יותר מדי אטום, יותר מדי עוסק בשאלה מה עמדתך, ולא מה נוסף לך בבירור האמת, אז לא תהיה ענווה. לא תהיה ענווה, זאת אומרת, אתה לא קם ועולה, אלא נשאר בתוך המישור האנושי הרגיל שלך. אתה לא מצליח לכוון אל האמת. אולי משום כך, הסוגיה הבאה היא סוגיית המלך. התורה אומרת, כן, בכבוד. התורה משתמשת במילה, שגם המשנה משתמשת במילה הזאת, שהיא בעצם עלולה לשנות את כל התמונה. התורה אומרת, שופטי ושוטרים תיתן לך. מי הנושא? אתה תמנה שופטים. זה לא כתוב. שופטי ושוטרים תיתן לך. המשנה אומרת, ואולי זה חלק מהסוגיה, מה קורה בדורות שעדיין אנחנו לא זוכים ללשכת הגזית, לא זוכים לבית דין הגדול. אומרת המשנה בפרקי אבות, פרק הראשון, עשה לך רב, קנה לך חבר, ודן את כל האדם לכף זכות. למה כתוב שם לך? למה כתוב בתורה שופטים ושוטרים תיתן לך? למה כתוב עשה לך רב? הגמרא מסכת עירובין אומרת בדף מי, הבסיס פסוק בפרק למד בדברים, לא בשמיים. איפה התורה לא נמצאת? אומר רבי יוחנן, איפה שיש גסות רוח. אין תורה. אומר המהרש"א, לאיזה גסות רוח מתכוון הביטוי בגמרא? אומר המהרש"א, דבר קשה. מי שחושב שהוא כבר לא צריך לעשות לו רב, הוא רב. התורה לא נקנית אצלו. איך אפשר להגיד את זה היום? אתה מתכוון להוא? אתה מתכוון להוא? לא, לא, אני מתכוון אליי. תירגעו. לא צריך להגן על אף אחד. זה ברור. אומר הרמב״ם, פירוש המשנה. הרמב״ם איש השכל. אומר לך, תדע לך, בוא נדבר גלויות בגובה העיניים. אין לך אפשרות לברר את האמת אם לא תשים מישהו מעליך. עד כדי כך. לא תקום ותעלה, לא יהיה ברור אמת. אז למה כתוב לך? המשפט השני אומרים חזן, קנה לך חבר. תדע לך, אלה שמעליך, הם לא רואים הכל. את הדקויות רואים החברים שלך. משם תקבל עוד בקרה. אחת מעליך, בשנייה כמוך. זה הסעיף השני. אחר כך נרגעות הרוחות ועוסקים בלימוד זכות. ודן את כל האדם לכף זכות. המושג הזה של ללמד זכות, הוא כולל את עצמך. כלומר, יש לך נטיות נפשיות, יש לך כישרונות, יש לך ייחודיות. אל תשים את זה בפח. אומר הרב קוק, ענווה מזויפת היא ענווה שמדכאת, שמבטלת את האדם. היא ענווה דמיונית. שאדם חושב שהענווה זה לדמות מי הוא האפס לעומת אלוקים. באמת לא צריך לעשות בשביל זה מאמץ גדול. לא בשביל זה נולדנו בעולם. השם נתן לנו כוחות ואמר כמתנת ידו. השם אומר לנו כדי לברר את האמת צריך לקום ולעלות. רגע, אז מה הולך פה? אז מצד אחד, קח מישהו מעליך. מצד שני, תלמד זכות על עצמך, תאמר, תאמין בכוחותיך. איך לשים את כל המורכבות הזאת? על זה אומרת התורה לך. על זה אומרת המשנה לך. לך פירושו לפי הזוהר הקדוש. על פי הכלי הקר, לעצמיותך. העצמיות שלנו היא אנחנו. ולא נדע מה היא. יש בתוך העצמיות שכבות שונות. היותר מוכרות שלנו הן היותר מובנות לנו. אבל אולי בתוך העצמיות מסתתרות שכבות יותר עמוקות. אתה חובש, הוכשרת מקצועית. אתה לא עליך מוזמן דחוף לבוא לתאונות דרכים. אתה מסתכל מבחוץ. אתה אומר לפי כל מה שלמדת, אין סיכוי לחיות. מסתכל עוד פעם. ועוד פעם. ותכיר בזה שיכול להיות שבתוכך יש נקודה יותר עמוקה מהמבט הראשון שלך. זה בירור העצמיות. זה תנועה. לא תנועה שאתה מוחק את העצמיות, שהוא תנועה שאתה פותח אותה. לכן זו תנועה יותר קשה. שם אתה צריך שופטים ושוטרים. למה? אתם לא מכירים את הדבר הזה, אבל יש דבר כזה שנקרא יצר. איך הוא נקרא בתורה? מזה התחלנו. נחזור רגע לפסוקים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך, לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. לא תתה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד. איך זה נורא השוחד? השוחד יעבר עיני חכמים, סלב דברי צדיקים. הבן הורם אברום שפירא, שהיה הרב הראשי לישראל בראש שיבת מרכז הרב, הוא היה אומר, אל תחשוב שהשוחד מעבר עיני חכמים, זה חכמים בעיתון. או זה חכמים במובן השטחי. זה חכמים שהתורה מעידה עליהם. התורה אומרת לך, יהיו אנשים חכמים. המשפט הבא הוא עוד יותר גרוע. ויסלב דברי צדיקים. תגידו לי, מה הדבר הנורא הזה שנקרא שוחד? מי שחושב ששוחד מתחיל ונגמר בכסף, לדעתי מפספס בגדול. זה נכון שכסף הוא אחד האמצעים ליצור שוחד. בעברית אומרים חז"ל, שוחד זה כמו לומר שהוא חד. אחד. אתה נהיה אחד עם הדבר שאותו אתה רוצה. קוראים לזה בשפה זרה, לא יודע בדיוק את התרגום של זה, אינטרס. שזה משהו בכיוון של אני רוצה, אני חושב. אין אמת. האני משבש את האמת של עצמו. אומר הרב קוק, שכחת העצמיות זה המחלה של חבלי משיח. הפירוש, אדם שוכח את עצמו, אתה נוסע עם נהג מונית, אומר לך בסוף הנסיעה, אני מצטער, לא הפעלתי את המונה. בחינות. אתה אומר לו, אין בעיה, כמה שאתה רוצה. חיי חיוך רחב, רחב. כמה שאני רוצה, כמה שאתה רוצה. אבל תשמע, לפני שאתה אומר את המספר, תסתכל בראי 5 שניות. מסתכל 5 שניות, נמחק החיוך, לגמרי. כמה אתה רוצה? 20 שקל. אחי, כמה רצית קודם? אומר האמת, 2,000. איך ויתרת על זה? מה הוא עונה? הסתכלתי בריא. מה פירוש? כשהסתכלת בריא, איך התחלת? התחלת מ-2,000. איך גמרת? 5 שניות ביניהם. ב-20, איך זה קרה? זה עצמיות. שכחת העצמיות, אין הכוונה, אתה לא יודע מי אתה, אתה יודע מי אתה. אתה לא צריך ללכת עם פתק. אבל אומר הרב קוק באותה פסקה ברות התשובה פרק תדבר, אני מסיח את הדעת מהמהות של הנשמה. נשאר תקוע אי שם בשכבות החיצוניות. אתה רוצה להינצל מזה? אתה רוצה להינצל משוחד? אתה רוצה להינצל מזה שהשכבות החיצוניות תמיד תשפוטנה את המשפט וממילא תפספס בגדול? אתה רוצה להינצל? תשים שופטים ושוטרים. תשים כאלה שלא מסונברים מאהבתם אותך. ויעזרו לך. אחד מעליך זה הרב, והשני כמוך זה החבר, והעוזר השלישי זה אתה. תאמין בחייך. מה שדובר על בקרה מלמעלה ובקרה כמוך, לא בא להחליף את אישיותך. תיאבק, תשאל, תברר. מתוך שאתה פתוח. נכון שהיום המילה פתיחות קודשה לכיוונים מאוד מסוימים, והיא חבל, היא מטעה. כי הפתוח באמת הוא הרוצה לברר את האמת. ואז הוא קצת יוצר איזו הפרדה ולא מקבל שוחד. טיפ טיפה מבחין בין ברור האמת לבין האני שלו. ואז יש סיכוי ששלושת היסודות האלה, עשה לך רב, קנה לך חבר, ודן את כל אדם לכף זכות, זה יהפוך להיות כמו איזה מעבדה, וממנה תיווצר אמת. צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ. החיים שלנו, ירושת הארץ שלנו, באים כדי לברר את האמת, כדי לברר את הצדק. לכן אין שקט, אין שלווה. שופט רעב אחד משגע עולם שלם של תקשורת. האם הוא הפסיק לאכול? האם הוא חידש לאכול? מה מצבו בדיוק? כי לפי מצבו בדיוק אלה יירו ואלה לא יירו וכו' וכו'. שיגעון הדבר הזה. בזכות מי? בזכות בית משפט. שבאחת אמר הוא לא בצו מנהלי. לא מתאים לנו. אתם מינו אתכם לעסוק בביטחון? מינו אתכם לעסוק במוסר? מישהו יכול להסביר בהיגיון למה שופטים מטפלים בסוגיות מוסריות? הם לא למדו מוסר. במסגרת ההכנה למשפטים לומדים בכל ארבע שנים ארבע שעות מוסר. לא לומדים מוסר, לומדים חוקים. איך זה מגיע לדיון מוסרי? לא ברור. נכון שיש דבר כזה שנקרא נאור, אבל לא בהכרח מחייב. מה היה קורה אם הטיפוס הזה היה מת? משמעות הדבר הייתה פחות מחבל. עמות הסיפים היו נאות. ומה יקרה, אני שומע בדרך ברדיו, חכם אחד אומר לחכם שני, מה יקרה אם אלפים יעשו את זה, אז יהיו פחות אלפים מחבלים. מה יגידו? האמריקאים, ידועי המוסר, שבהסכם שלהם עם איראן, האיראנים הם שומרים על הפיקוח. לא, זה עזוי הדבר הזה. עזוי לגמרי לאן מדרדר המוסר. העם היחידי שעוד מתעסק בשאלות מוסריות זה עם ישראל. תקום, תפתח את האופק המוסרי שלך. אם אתה נחלש במאבק עם המחבלים, אתה אדם לא מוסרי. אתה רגיש, אתה נאור, כל מיני ציונים לשבח בתקשורת. באמת אתה אדם לא מוסרי. אז התורה אומרת, קמת ועלית, היא אומרת, יש רשות שאחראית על המוסר. למה היא אחראית על המוסר? כי היא בלשכת הגזית, שם הקדוש ברוך הוא מדבר איתה. אומר סולובייצ'יק, הגורם היחידי בעולם שיכול להגיד מה זה מוסר, זה מי שברא את העולם. מי שברא את הארץ הזאת אומר לך שאם אתה לא יורש אותה, אין צדק בעולם. הרב קוק אומר תודה רבה לבריטים, על הצהרת בלפור. אומר, חברים לא יקרים, אל תטעו. אתם בסך הכל השבתם את הגזלה והתחלתם לתקן את העוולה המוסרית, זה הכל. הוא לא מתפעל מהם. הוא לא מתכופף אליהם. זה היה לפני יותר מ-80 שנה. זה לראות למרחוק, לא להסתפק בהסתכלות האנושית. אולי משום כך, או גם משום כך. למובן הזה של שפטו את העם משפט צדק, מתלווה משמעות נוספת בפסקה 4, למעלה בצד שמאל. ושפטו את העם משפט צדק, שיהיו מתאים את העם לקו צדק. איך עושים את זה? אמר רבי דבר רבי שלום, שיהיו מתאים ומלמדים עליהם זכות לפני הקדוש ברוך הוא. כל עבודתנו באלול ובתשרי, במיוחד אחינו שיש להם לב חזק וכוחות נפש עצומים להגיד 40 יום סליחות, ובעיקר 40 לילות, היא עבודת לימוד הזכות. עבודת מידת הרחמים, זה חודש אלול. ממי אתה למד? מגדעון בן יואש. שבימיו היו ישראל בצרה. המדרש לא מפרט, אבל אפשר לפתוח ספר שופטים פרק ו'. צרה נוראה. שעם ישראל עסק בחקלאות, גם כמקור החיים הערכי שלו, וגם כפרנסתו. את כל היבול או גנבו או השחיתו מדיין ועמלק. זה תסכול נורא. וזה גם פגיעה במטה לחמה. הקדוש ברוך הוא שולח, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא שולח נביא. אנשים סובלים, צועקים להשם, הקדוש ברוך הוא שולח שליח. תחשבו שיש אירוע מסוים, והשם שולח שליח ומסביר מה סיבת האירוע. לחיים נראים אחרת. השליח הזה אומר בשם השם, אתם חטאתם. אתם לא מקיימים מצוות השם, אתם חוטפים. עד היום יש נציגים כאלה של הקדוש ברוך הוא בהסבר מאורעות. הכל ברור. נגמר פסוק יהוד, יגמר הפרק. יש אחד, גדעון, הוא חובט חיטים בגת. מי זה גדעון? אחד מקלי הדעת בדור. היית סופר אותו ממטר? לא. המלאך השם, הולך לגדעון. מחכה עד שהוא יתפנה רגע מחביתת החיטים בגת. אז הוא אומר לו משפט, הלוואי עלינו. אומר, השם עמך גיבור החיל. כמה היינו משלמים שהמלאך יגיד לנו את זה? מה התגובה של גדעון? בי אדוני, ויש השם עמנו? אין לו, בעולמו של גדעון, אין דבר כזה, יש השם איתך. אתה בטח התכוונת, יש השם איתנו. זה נכון, הוא אומר לו, גדעון שואל אותו. מה פירוש? ברור שזה נכון. אז איפה הוא? מה הוא נוטש אותנו מיד מדיין? איך אתה מדבר? חצוף. לפי חלק מהראשונים, אותו נביא זה אותו מלאך השם. איך יכול להגיד לו? אני באתי בשם השם להגיד שאתם חוטאים, אתם חוטפים. מה הוא עונה לו? על המילים, אתה נטשנו השם ביד מדיין, עונה לו הקדוש ברוך הוא, דרך המלאך, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. איזה כוח? לא ברור? המילה זה חשובה בעברית של היום. אבל מה לעשות איתה? איזה כוח? מבין דברי חז"ל, מבין הראשונים, זה מה שכתוב כאן. גדעון בן יואש שבימיו היו ישראל בצרה. עכשיו בואו נראה מה כתוב פה. והיה הקדוש ברוך הוא מבקש אדם שילמד עליהם זכות ולא היה מוצא. זה לא נכון מה שכתוב פה. כפי שצוטט קודם, היה השם שולח נביא ואומר להם שהם חוטאים. מה חז"ל אמרו פה? הם אמרו שמידת הדין שהיא חלק מההנהגה האלוקית היא השליח שלה אמר, אתם חוטאים, אתם חוטפים. הקדוש ברוך הוא כולל את כל המידות. הוא מחפש משהו אחר. היה מבקש שילמד עליהם זכות. אבל לא מצאו שהיה דור דל במצוות ובמעשים. כיוון שנמצא זכות בגדעון, שלימד עליהם זכות, כשאמר, איפה השם שהוציא אותנו ממצרים? מיד נגלה עליו המלאך שנאמר ויבוא אליו מלאך השם. הוא אומר לו, לך בכוחה זה, הנה, אומר המדרש, בתשובה לשאלה שנשאלה קודם, לך בכוח הזכות שלימדת על בניי. אומרים חז"ל, זה מה שכתוב, ושפטו את העם משפט צדק, שיהיו מלמדים זכות על הדור. עוד דבר שכתוב בראשונים שם, משופטים פרק ו', מה פירוש לך בכוחך זה? הוזכרה פעולתו של גדעון, שהיה חובט חיטים בגת. במצב נורמלי, חובטים חיטים בגורן. לשטח רחב ופתוח לאוויר ולרוח. גת זה מקום קטן וחשוך. מה אתה יכול כבר לפעול שם? אומר הכתוב, להניס מפני מדיין. יכול להיות שהוא פגש קודם מישהו שאמר לו, אין יאוש בעולם הזה כלל, או זעק לו. יכול להיות שמי שזעק את זה למד את זה מגדעון. אין יאוש. אתה יכול להציל 3 שיבולים, תציל. את מה שהאויב גונב ומשחית, אתה אישית לא יכול להילחם נגד עם שלם. אבל אתה יכול לחבוט חיטים בגת. אל תשאל מה הסיכויים. תעשה מה שאתה יכול. אולי זה חלק מלימוד הזכות. אתה מתבונן בחיובי, ואותו אתה מפתח כמה שתוכל. הדבר השלישי אומר המלבין, לך בכוחך זה, כתוב שם בפסוק, גדעון בנו של יואש. מבין המלבין שהכתוב ציין את זה, כדי לומר שגדעון היה מכבד את אביו. אביו היה מאוד מבוגר, גדעון אמר לו, אבא, אתה התחלת לחוות חיטים בגת, אני אמשיך, תיכנס הביתה ותנוח. כיבוד הורים. אין כמעט דבר היום יותר קשה בעצמיות מכיבוד הורים. התורה אומרת, קבל את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. הגיל הממוצע שבו אדם אומר להורים שלו, לא רוצה, או מי אתם, או למה מה, זה פחות או יותר גיל 2. הגיל שבו הוא מסיים להגיד את זה, לא ניכנס לפרטים. זה לא מסתיים בגיל 3. כי יש עצמיות. אתה. והקדוש ברוך הוא נותן לנו את האחריות על העצמיות. אומר, אתם צריכים להיות מה שאתם. אולי, אם תקום ותעלה, אם תפתח את האופק שלך, תראה שהכרת הטוב כלפי ההורים היא סוד העצמיות שלך. איש כמנת ידו. מאיפה קיבלת עצמיות? מאיפה אתה יודע להיות ייחודי אם לא דרך הוריך? כבד אותה. למען יאריכון ימיך, לא הכוונה תחיה 120, ואם תחיה 116, יהיה לך תלונות על מישהו. למען יאריכון ימיך, כדי שיהיה בן אדם איכותי. כי התורה קוראת לבן אדם שלא מכבד את ההורים שלו, לבן אדם שלא מכיר טובה, התורה קוראת נבל. הגדרת המילה נבל במקרא היא כפוי טובה. זה ההורים של הטיפוס הזה הקרמלי, הם הייתה להם רוח הקודש, קראו לו נבל הקרמלי. הוא היה כפוי טובה. אומר רמב"ן, למה? כי ב' ופ' בעברית לפעמים מתחלפות. אז כמו כתוב, נפל. יש מינימום של בן אדם, זה מכיר טובה. אדם שחש שלא מגיע לו כלום. ואז מערכת החיים שלו היא יותר מערכת של אחריות, ופחות של קבלה. וכשאדם הוא כפוי טובה, אז הוא פשוט נופל מהמדרגה שלו. לכן הוא נקרא נבל. גדעון לא היה נבל. היה לו כיבוד הורים, לא רק להורים שלו, גם לאבות ולאמאות. כל אבותינו ואמותינו עסקו בלימוד זכות. לימדו זכות, הסתכלו בעין טובה. זה נקרא לשפוט צדק, כי זה לשפוט את הנקודה הפנימית. ברור שיש דברים שצריך לתקן. לימוד זכות לא בא לחפות. אמר הרב קוק, אהבה הגדולה לאומתנו לא צמת עינינו. אבל יש הבדל עצום. אם זה מום חיצוני או חלילה פנימי. התורה ממשיכה. כפי שהוזכר קודם בסוגיית המלך. היא אומרת בפסוק י' ד' פרק י' ז'. כן, חבוד. לכן, ראי. ראינו במדרש את הפער הזה, שמצד אחד חז"ל אומרים, היה הקדוש ברוך הוא מבקש אדם שילמד זכות. ומצד שני, השם שולח נביא. אז באמת איך אפשר להתעלם מזה? אומר לך גדעון, אני השליח של מידת הרחמים. כלומר, אני השליח, גם אם אני לא מבין את עומק המשלח ואת עומק השליחות, אבל בתחושה הבסיסית שלו, של גדעון, תפקידו להיות הנציג של ההסתכלות על סגולתם של ישראל. התפקיד של מידת הדין הוא לגלות מה צריך לתקן. התפקיד של מידת הרחמים הוא להוליד את התיקון. אומר המדרש, אם מידת הדין הייתה לבד, היא הייתה שורפת את העולם. אם מידת הרחמים הייתה לבד, אז היה המצב, אומר המדרש, בראשית רבה פרשה י' ב', היו חטאים מתרבים. הכל היה הפך להיות לגיטימציה. משלם הקדוש ברוך הוא, משלים את המידות, בונה מידת הדין שהיא תסתכל כל הזמן לאיזה מקום גבוה צריך להגיע, ובונה מידת הרחמים שכל הזמן תסתכל על השאלה עם איזה כוחות אני מגיע לאותה דרישה. גדעון הוא איש מידת הרחמים. הוא לא תפקידו מידת הדין. מידת הדין לא צריכה נציגים בעולם. למה היום יש לה נציגים? לא יודע, כי אנשים משועממים. כי הם כל הזמן שופטים. ברור שאם האדם היה מבין שעיקר השיפוט זה איך הוא תורם למציאות, הוא היה חוסך הרבה מאוד זמן של ביקורתיות. תקשורת. מה האדם שומע כל הזמן? כל הזמן הוא שומע ביקורת. נגיד זה בשפה של המשנה, היום יום הזיכרון של התוספות יום טוב, תלמידו של המהר"ל, אחד מהמפרשים הגדולים של המשניות. הוא שואל למה במשנה בפרקי אבות בפרק הראשון כתוב כשבעלי הדין ניצבים לפניך יהיו בעיניך כרשעים. איפה לימוד הזכות? אז הוא אומר שהם צריכים להיות שווים, שזה חלק מהסוגיה של לשפוט צדק, לא להעדיף אחד על פני השני, לא ליצור איזו אווירה שתעודד אחד אבל לא תעודד את השני. אז הוא אומר, אם הם צריכים להיות שווים, יש שתי אפשרויות, או שיהיו זכאים. אומר, אתה עושה יותר טוב, אז הבירור לא יהיה נוקב. אז לכן יהיו ביניך כרשעים, ואחר כך תמשיך הלאה. ההנהגה הציבורית, המחנכת צריכה ללמד זכות, כלומר, צריכה לזהות את הנקודות החיוביות ולטפח אותן. ההנהגה השופטת צריכה להיות אחראית על התיקון. כיוון שהתורה משלבת בין התפקידים, אז חז"ל מבינים ששפטו את העם משפט צדק, זה ההנהגה. כי עוסקים בהנהגה, אחרי זה עוברים לסוגיית המלך. גם מה שניסינו מעט להבין את המושג שקמת עלית על המקום אשר יבחר השם לשיפוט של לשכת הגזית, זה גם כן חלק מההנהגה הציבורית. שברור שכשאין מקום שבו יש השראת שכינה בצורה כזאת מרוכזת, מעמדה של מערכת המשפט הוא יותר קשה. זה כבר לא כוח שאומר לא יטעו בכלל. אז באופן שבו מחנכים, באופן שבו אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שינהל את עולמנו, אנחנו שליחים של מידת הרחמים. בן איש חי אומר כמה מקומות, בן איש חי יום הזיכרון שלו בשבוע הבא, אומר בכמה מקומות שהמשיח יבוא מטבריה, בגלל שזה מקומו של רבי מאיר. ורבי מאיר הוא זה שחשף, אומר הבן איש חי, שבמהלך חבלי משיח התגלו סגולותיהם של ישראל. גם אצל הרשעים. המפגש בגמרא בחגיגה בין דף תתווה, בין אליהו נביא ורבא בר שלא. ורבא בר שלא שואל את אליהו נביא, מה הולך עכשיו בשמיים? מה הולך שם בדברי תורה? מי אומר מה? יש כאלה שמתעניינים בזה. אליהו הנביא נותן תשובה. הוא אומר, אומרים דברי תורה בשם כל חכמי ישראל. חוץ מאחד, מחרימים אותו. רבי מאיר. כי הוא למד תורה מבן אבויה. מי שלמד תורה ממנו, מחרימים אותו. מה קורה בשמיים עם פתיחות, עם פלורליזם? לא ידעו מזה. לא שמעו. מחרימים. אומר רבא בר שלא, רגע, למה אתם מתנפלים על רבי מאיר? רבי מאיר רימון מצא. יש פרי כזה ששומרים לאכול אותו בראש שנה, לברך עליו שחיין. מה יש בפרי הזה? תוכו אכל, קליפתו זרק. יש הרבה פירות שיש להם תוך בקליפה. אומר היה רבנו הרב ציודה. הגמרא אומרת מסכת סנהדרין ומסכת ראש שנה, רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. זה הפרי היחידי שהגרעין שלו והפרי שלו אותו דבר. בחוץ מה אתה רואה? אתה רואה גרעין, זה לכאורה פסולת. תסתכל פנימה. אז אומר רבא בר שלא אליהו נביא, הוא רימון מצא, הוא תוכו אכל, קליפות זרק. השתחרר החרם. הקדוש ברוך הוא אומר דבר תורה. מה הוא מקדים הקדוש ברוך הוא? מאיר בני, מה הוא אומר? בנייה בנך, לפני רגע החרמת אותו. ממש חיוני בהלכה. וזה מוסבר בגמרא מסכת ראש שנה בדף י"ז, שאומרים מידות הרחמים. השם, השם, עושים הפסקה בין שני השמות הראשונים. אומרת הגמרא, כי אני השם לפני החטא ואני השם אחרי החטא. הרמב״ם מתאר את זה בצבעים קשים ביותר. איפה האדם היה אתמול? מקולקל, מלוכלך. והיום הוא בן אהוב. זה לא סתירה. בפנים בפנים התגלה משהו שלא התגלה קודם. הלכלוך נוגע בחוץ. אז אומר הקדוש ברוך הוא, רבי מאיר בני, מאיר בני, מה הוא אומר? כשאדם ישראל מצטער, שכינה מצטערת איתו. זה דבר תורה לא פשוט להגיד. רגע אחרי שישתחרר אחרי. אז כתוב שם, מה שלא מעט נציגי רבי מאיר היום, לא היו מסכימים. לדבר תורה של רבי מאיר. אומר רבי מאיר, אם אדמם של רשעים, כשהם מצטערים, השכינה מצטערת, על דמם של צדיקים, על אחת כמה וכמה. הגיוני שעל הקל וחומר יסכימו כולם. אבל על הרשע, מסובך. אדמם רשעים, השכינה מצטערת, נציגי השכינה דווקא אומרים, נו עד רבה, עוד קצת. שואל השיט המקובצת, אחד הראשונים, שואל הבן איש חי. המילים שאמר רבא בר שלא, היה צריך להגיד אותם הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא יצר את הרימון. לא ידעו בשמיים תוכו אכל קליפתו זרק? מה הוסיף להם רבא בר שלא? אומרים הראשונים, אומרים האחרונים, מידת הדין לא צריכה נציגים. היא השיפוט על פי אותה מידה אלוקית של השלילה וממילה גם של העונש. מידת הרחמים, למה היא קיימת? כדי לתת לסיכוי לתיקון. כי כידוע, אני מקווה שאני לא פוגע באף אחד, אנחנו לא מלאכים. אנחנו בני אדם. לבני אדם יש יצרים, לבני אדם יש חולשות, לבני אדם יש נפילות. אז בן אדם שאומר, רימון מצא, תוכו אחר קליפתו זרק, זה לימוד זכות אמיתי. פותח הבן אדם ככה, את כל השפע של מידת הרחמים. זה העבודה שלנו. אין שום צורך להיות שליחים של מידת הדין, היא לא זקוקה לנו בכלל. יש לי סיפוק גדול מזה שאני סופר את המומים של האחרים, זה כלום. זה ממש כלום. תראו לאן גדעון מגיע. בעצם, לפי המדרש, זה מה שהתורה אומרת, שבתותה, משפט צדק. אומר רבי משה אלשיך, הבירור הוא לא מדלג על הצורך לתקן. אל תוכח לעץ ונסנג, אומר שלמה המלך בפרק ת' במשנה. הוכח לחכם ויאבק. אומר אלשיך, זה לא בהכרח שני בני אדם. תעשה כמה חכמים, אל תעשה כמה לצנים. אלא אותו אדם. אל תוכח אדם על פי השלילה שבו. הוכח לחכם שבו, פנה לדברים החיוביים שבו ותעצים אותם. וממילא, הקליפות תעבורן. אולי זה חלק מהפסוקים שהתחלנו קודם על המלך. כי תבוא אל הארץ, כן, בכבוד. מפני שכל עניין של מידת הדין זה לציין את השלילה הגלויה. היא גלויה, ציון השלילה גלוי, אין לך מה להוסיף. כל עניינה של מידת הרחמים היא לפנות פנימה, משהו לא גלוי, מוסתר. למה צריך לגלות אותו? כי בני אדם יש להם דבר מוסתר ויש להם דבר גלוי. אז שבני אדם יגידו שיש מוסתר ושיש חיובי, אז זה נתפס. זהו, הרי חז"ל אמרו, הקדוש ברוך הוא מחפש מי שלמד זכות. הוא שולח להגיד את מידת הדין, אבל הוא לא מחפש אותה. וכשבני אדם מקטרגים, הם לא מבינים מה הקדוש ברוך הוא רוצה. יש ביטוי כזה, בפסוק בישעיהו, פרק ג', אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליו יאכל. אז הגמרא בסוף פרק ראשון בקידושין אומרת, כנראה יש צדיק טוב, וצדיק שאינו טוב. מה ההבחנה? אומרת הגמרא, צדיק טוב, זה טוב לשמיים, וטוב לבריות. צדיק לא טוב, טוב לשמיים, ולא טוב לבריות. אומר רבן איש חי, עד פה. זה לא יכול להיות. למה? אומר רבן איש חי על פי הארי, הקדוש ברוך הוא מקפיד על עבירות שבין אדם לחברו יותר מעבירות שבין אדם למקום. אז לא יכול לקרוא למישהו צדיק אם הוא לא טוב לבריות. האור שמח יום הזיכרון שלו היה אתמול, הוא אומר, אל תטעה לשפוט את חומרת העבירות לפי העונשים. על בן אדם למקום יש עונשים, על בן אדם לחברו אין אנשים, תבוא לחשוב שבן אדם למקום יותר חמור. אומר האור שמח דבר קשה. אומר על עבירות שבן אדם למקום יש עונש כי יש כפרה. הקדוש ברוך הוא אמר, אם יקרה כך וכך וכך, אני מחפר לכם. על עבירות שבן אדם לחברו, אומר האור שמח, אין עונש כי אין כפרה עליהם. סיבת החומרה היא הסיבה שבגללה אין עונש. אומר רבן איש חי, אם ככה איך אפשר לקרוא לו צדיק? לכן הוא אומר, מדובר באדם שבן אדם לחברו בסדר גמור אצלו. למה הגמרא קוראת לו שאינו טוב לבריות? כי הוא רואה אנשים עוברים עבירה ומתמלא עליהם כעס. אומר רבן איש חי, הוא מקנה קינת הדעת. הוא לא כועס סתם. הוא רק לא יכול לסבול את העבירות שאנשים עושים. ואז מוסיף הבן איש חי. אבל הקדוש ברוך הוא לא ניחה לו. אתה קם ועולה או אתה לא קם ועולה? הקדוש ברוך הוא שולח נציג של מידת הדין. לא מצפה את זה מאיתנו. אנחנו אחראים על גזרה אחרת. זה העבודה שלנו. אחינו הספרדים, איזה כוחות נפש 40 יום, 40 לילה סליחות. אשכנזים לא מגיעים ל-5%. אז בסדר, ארגנו פיצוי לדוד השם אורי ואישי. נו. וגם שם אין מילה על חטא, על תשובה, קצת אקשן. אין כלום. 13 פעמים שם השם. עידת הרחמים. תסיים, תגיד. לולא האמנתי לראות, רוצה לשאול? בכבוד. השאלה מה זה מצוות תוכחה, הרי זה המצווה היחידה שיש לה הקדמה. בדרך כלל המצוות הם דוח ישר, אומרים מה לעשות, אומרים מה לא לעשות. פה יש הקדמה. לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכיח תוכיח את המידה. למה הקדמה? אומר הגר"א, וחפץ חיים פוסק אותו להלכה. אם אדם יודע שאם הוא יבוא להוכיח הוא ישנא, אסור לו להוכיח. מה פירוש? אז איפה התוכחה? מה נעשה עם מידת הדין? האור שמח מדייק שמצוות השבת אבדה כתובה בספר שמות פרשת משפטים עם המושג שונאך. בפרשת כי תצא, שבת הבאה, התורה מנסחת אחיך. אומר האור שמח, לפני חטא העגל היינו יכולים בנקיות להבחין בין שנאת המעשה או הדעה לבין האדם שלא היינו שונאים. אבל אחרי חטא העגל ירדנו ממדרגתנו, אין לנו יכולת להבחין יותר. אז אל תשנא. מה זה תוכחה? לא תשנא את אחיך בלבבך. יש גמרא מסכת חגיגה בדף י"ד. יש שם, נדמה לי, דברים שאומר רב דימי. בישעיהו פרק ג' יש 18 קללות שישעיהו מקלל את עם ישראל. הגמרא אומרת מביטוי, ולא נתקררה דעתו עד שאמר ירהבו נער בזקן. או נגיד נבואת מיכה, נערים פני זקנים ילבינו וכו'. אומר הכתב סופר בתשובות, אחרי שהוא אומר שהמצווה הכי קשה היא מצוות תוכחה. למה? אומר שהתורה סגרה את הפסוק, התחילה בלא תשנא את אחיך בלבבך, המשיכה הוכח תוכיח את עמיתך, וסגרה במילים לא תישא עליו חטא. אומר הכתב סופר, אם אתה מוכיח אנשים איפה שלא היית צריך להוכיח אותם, אתה אשם בהתרחקות שלהם. אם אתה לא מוכיח אותם איפה שהיית צריך להוכיח אותם, גם אתה אשם. שיקול הקודש הזה בדיוק מתי ואיך וכמה, זה המצווה הכי קשה. אז הוא אומר כך, הרי בדיוק כמו שתארת מידת הדין הייתה מקטרגת על הצדיקים ואומרת למה לא הוכיחו, אמר לה הקדוש ברוך הוא, הם ידעו הצדיקים שהרשעים לא יקבלו את דבריהם, מידת הדין לא מוותרת. היא אומרת, רגע, לפניך גלוי שהרשעים לא יקבלו, אבל הם לא ידעו שהרשעים לא יקבלו, אז למה הם לא מוכיחים? אומר הכתב סופר, ברגע שישעיהו הבין שההידרדרות תהיה ירבו נער בזקן, ברור שלא יקבלו את התוכחה. מידת הדין לא יכולה לקטרג. על מי? מה הוא אומר הכתב סופר? מידת הדין לא יכולה לקטרג על הצדיקים, ולכן התקררה דעתו של ישעיהו. תגיד רבנו, יש דור שירבו נער בזקן, שבת תקום באימה קלה בחמותה, איך אתה מתקרר את דעתך על זה? אומר הרב קוק, אם תסתכל על הדור בחבלי משיח, תראה את מצבו הפנימי, השכלי והמוסרי. תדע לך, הוא לא חוטא באמת. הפירוש. בסדר שהגמרא בסנהדרין בגדול סדרה עסקה בררה את הסוגיה של גאולה ותשובה ומסקנתה כמורה בשעה של גאולה לא כליה בתשובה. שזה דור לא חוטא, לא במובן הרגיל. אומר הזוהר הקדוש בתיקון איזו, תיקון השישים. נבואת זכריה בפרק ת' גילי מאוד בת ציון. למה גילי? הנה מלכך יבוא לך. איך הוא יבוא? צדיק ונושה, פי לפלאים. אני בעין ורוכב על החמור. אומר הזוהר, חמור זה בעל חיים תמה וקדוש. יש פדיון פטר חמור. הוא תמה מבחוץ, קדוש מבפנים. הם רעים מבחוץ, הם טובים מבפנים. כותבים לרב קוק כל מיני רבנים, אומרים לו, למה אתה לא מוכיח? הנה הגמרא בשבת. בגלל שאתה לא מוכיח, אנשים מתרחקים. אומר להם הרב קוק, בגלל שאתם מוכיחים, אנשים מתרחקים. הפירוש. אומר הרב קוק, צדוק מלובלין, יום הזיכרון שלו ביום שני. שפת אמת, שם שמואל, בני יששכר, מהשילוח, כל גדולי החסידות. רק לימוד זכות. רק אהבת כלל ישראל. לוי יצחק מבדית שכותב בקדושת לוי על פרשת חוקת, אתה רוצה להוכיח, תדבר. אל תקה. אומר הרב קוק, איפה זה הלך? אומר הרב קוק, למה הפנים של החסידות היום מלאות זעף? אומר הרב קוק, כי לא למדו. כשלא מבררים מה אופי התקופה, מה אופי הנשמות, מה אופי המעשי, אי אפשר לטפל נכון. אנו חייבים, אומר הרב קוק, במה הדור, להבין את אופיו של הדור כדי שנוכל לבוא לעזרתו. לכן אומר הרב, אותה סוגיה שם בשבת בנוני, מצוות תוכחה היא לא מצוות ביקורת, היא לא מצוות שיפוט שלילי, היא מצוות סיוע. פסוק במשלי, חוסך שבטו שונא בנו. היום לא צריך שבט, לא צריך להקות, מספיק להגיד לילד בטווח הגילאים בין שנתיים ל-80 את המילה הפרימיטיבית עם שתי אותיות שהיא לא שייכת לעולם הנאור. המילה לא. זה שבט. מי שחוסך את זה שונא בנו. יש מועצה במדינת ישראל נפלאה, באמת עושה דברים טובים, המועצה לזכויות הילד. אין מועצה לחובות הילד. ובן אדם שגדל עם זכויות לחובות הוא אדם שעלול להיות ריק מבחינה מוסרית. אז אתה שונא אותו, במקום לעזור לו, אתה לא עוזר לו. אומר הרב קוק, צריך להיזהר בתוכך, עם כל מגמתה לעזור, תבדוק קודם שאתה יודע מה, איזה עזרה את הבן אדם צריך. ואז הוא מוסיף במידות ראייה. ולפעמים התוכחה לכל אחד אין היא אלא עצת היצר. היא לא בהכרח מתקנת. ברור שכשהמבטים הם מבטים ביקורתיים, אז באמת קשה מאוד לשמור על לימוד הזכות. המשנה כשהיא עוסקת בלימוד זכות אומרת, ודן את כל האדם. יש כפון זיים כזאת, יש כפון זיים כזאת. השאלה למה לשים לב, והשאלה את מה לפתח. אז אולי סוגיית המלך נעשה, כן, חבוד, פעם הבאה. אני יודע פשוט מה השעה, אני לא רוצה סתם לעכב אתכם. כן. כיוון שנושא הגיור עוד נמצא באוויר, יש מחלוקת בגמרא בקידושין על הגרים הקוטים באזור שומרון. האם הם גרי עריות מפחד, כי הסתובבו עריות אז בארץ, הם התגיירו, או הם גרי אמת? אומר הרב קוק, אף אחד לא אומר שהם גרי צדק. מה ההבדל בין אמת לצדק? אומר הזוהר הקדוש, צדק זה כנסת ישראל. זה צדק. כלומר, הקוטים לא רצו את כנסת ישראל. הם אמרו לנו הצעה, נפלאה. בואו נבנה ביחד בית המקדש. ככה מתואר בספר עזרא פרק ג'. הם אמרו, לא מופיע שם המילה הזאת בצורה ברורה, אבל הם אמרו, אנחנו דתיים כמוכם, עושים מצוות כמוכם, אז בואו נבנה ביחד. אמרו להם מנהיגי הדור, לא בונים איתכם. עם ישראל לא מתערבב בגויים. אז הם גילו את פרצופם, והפכו להיות שונאים שלנו. צרי יהודה ובנימין. גרי צדק הם גרים שרוצים להתחבר לאומה. גרי אמת זה רק אומר שהם לא בשקר, הם לא רק מפחד. הרצון שלהם טוב, אבל הם לא גרי צדק. ושפטו את העם משפט צדק, זה לשפוט על פי סגולת האומה. לכן זה לימוד זכות. שוב, אמר לנו תוספות יום טוב, כשבאים לדין ספציפי, צריך לגלות את האמת בחיי היום-יום. מתוך שפטו את העם משפט צדק, ואולי לזה שייכת גם סוגיית התוכחה, צריך לעזור לאנשים לגלות את סגולתה. ואם אדם מרמה את חברו, או אם אדם רב עם חברו, או אם אדם הוא לא שומר כמו שצריך, אז הוא לא גילה את סגולתו מספיק. אז צריך לשפוט אותו. אבל השיפוט לא יהיה באופן שהוא מכחיש את סגולתו, אלא מגלה אותה. זה שיפוט אחר. שמאל דוחה, ימין מקרבת. אומר היה בעל שם טוב על בסיס מה שהודגם קודם בסנדרין. אומר היה בעל שם טוב, סיכול הידיים של יעקב אבינו, כך מביא רבי לוין בשמו של הבעל שם טוב. כי בדרך כלל הימין היא מול השמאל והשמאל מול הימין. כלומר, בלי קשר לחלוקות היום החיצוניות, ימין זה הצד היותר חזק, שמאל זה הצד היותר חלש. אז אני רואה בימין, כלומר בחוזק, את השמאל של השני, את החולשה שלו. ואני רואה בשמאל, בצד החלש שבי, את הימין שלו, את הצד הטוב שבו. זה לא המבט הרגיל, זה לא המבט הנכון. סיכול הידיים עושה ימין מול ימין, לראות בעוצמה את כוחותיו החיוביים. לראות בחולשה את כוחו השלילי ולטפל בו. אבל לא אם אתה שופט את כל האדם, אתה מלמד קו זכות. הבדן את כל האדם לקו זכות. בפסיזות של היום, בזמינות הנוראה של הטכנולוגיה להעביר השמצות וגידופים מאחד לשני, זה מכה שלא כתובה בתורה. הולך ונאבד יסוד לימוד הזכות. בסוף מי שסובל מזה זה אדם עצמו. יש פחות לימוד זכות של אדם על עצמו, פחות אמון בכוחות פנימי, וכתוצאה מזה גם יש חולשות. אדם שיאמין ביסוד החיובי שבו, יהיה לו כוח לצאת מקשיים. בסדר, יכול לקבל עזרה, אבל היא לא תהיה במקומו. היא תהיה סוג של ליווי, סוג של ייעוץ. ולכן בדרך קניית האמת אמרו לנו חז"ל, ליד המילים עשה לך רב וקנה לך חבר, אמרו, הבאת את כל האדם לכף זכות, כולל את עצמך. לא יודע. מה נעשה? אבל אני חס על כוחותיכם. שעה כזאת, לא יודע. מה? לא, כי אחרי המלך יש סוגיית הנבואה, זה כבר עסקת חבילה. אולי משהו, לא יודע. אל תיתנו לדבר יותר מדי. בפסוק י' כי תבוא אל הארץ, פרק י' פסוק י' כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, וירשתה ושבתה בה. סוגיית המלכות, סוגיית השלטון, סוגיית הריבונות, מתחילה משני מרכיבים. העם, כי תבוא, והארץ. כשמתרקם ביחד היסוד הלאומי, אז צומחת סוגיית המלך. חשוב לתורה להגיד, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. כל המובן הזה של השלטון, כל המובן הזה של הופעת הכוח הלאומי, זה בדיוק כמו כמתנת ידו, זה מגיע מכוח אלוקי. ואמרת, שימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. בדייק הנציב, אין צורת שלטון אחת שרק היא רצויה. צריך להוסיף בעקבות דברי הנציב, ששום תשים עליך מלך, זה אם אתה רוצה מלך. אם בחרת את צורת השלטון הזאת, יש בה כללים. ולכן יכול להיות שפרשת המלך מלמדת בעצם על כל צורות השלטון, גם אם הן לא כתובות מפורש. שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך. זה לא יעבור במבחן בגץ, המשפט הזה. ויתכן גם שערוץ 2 לא יקבל את זה. המציאות היא המחנך הכי טוב. אתה שם עליך, אתה מכניס לכנסת אנשים מעם אחר ששונאים אותך, אתה תסבול מזה. מתי ייפקחו העיניים? מתי שיפקחו. אבל זה די ברור שהמגמה כאן היא בעצם מגמה לייצר חיים מקוריים ישראלים. והתכחשות למקור היא בעצם התכחשות לעצמיות עליה דובר בהתחלה. עם צורת שלטון, צריך לומר בפסוק ת' ז', רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרים על המן רבות סוס. אחר כך הזהירות בפסוק י"ז מקלקולים יצריים, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. מילת המפתח, אומר האור שמח, על פי הרמב״ם, המילה לא. אם הוא מרבה כסף וזהב למען הממלכה, אם הוא רוצה לעשות מתווה גז למען שיפור המצב הכלכלי של מדינת ישראל, זה סוגיה אחרת. אבל אם זה לעצמו, מוסיפה התורה. והיה כי שבתו על כיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, והייתה עמו וקרא בו. יש ספר שהוא הולך איתו, עם המלך. יש ספר בחדרו, בביתו, בלשכתו, בארמונו. כל מה שכתוב קודם, פסוק כ'. לבלתי רום לבבו מאחיו, ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ימים על ממלכתו ובנה וקרב ישראל. דרך כיבוד הורים למדנו שאריכות פירושה איכות. אם הוא רוצה שממלכתו תהיה איכותית נכון, א', לבלתי רום לבבו מאחיו. לפי הרמב"ן, הפסוק הזה הוא המקור לאיסור גאווה מן התורה. איסור דאורייתא. לבלתי רום לבבו מאחיו. והסוגיה השנייה, לבלתי סור מן המצווה ומן ושמאל. המלך הוא לא אלוהים. הוא כלי, הוא שליח. המלך, כמו שאומר הרמב״ם, הוא לב כל ישראל, אבל לא גאווה. וכל צורת שלטון אחרת, זה המבחן שלה. האם נושאי דגלה מתגאים? האם הם חושבים עצמם לאלוהים? בין אם זה משפט, בין אם זה שלטון החוק, בין אם זה הרשות הממשלתית, בין אם זה הרשות העירונית. ליד זה כתוב על האיסורים הקשים, לא תלמד לעשות כתועבת הגויים ההם, לא ימצא בך מעביר בנו ביתו באש, קוסם קסמים, חובר חבר, דורש אל אמיתים, כתועבת השם כל עושה אליהם. בגלל התועבה, התועבות האלה, השם אלוקיך מוריש אותם מפניך. זה פסוק י"ב. למעלה כתוב, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אומר רש"י, מה שהקדוש ברוך הוא רצה להודיע לך, בתחום העתידות, הודיע לך את זה על ידי נביא. הגדרת הנביא, אומר הרמב"ם במורה נבוכים, היא לא רק הכישרונות הרוחניים שלו, אלא שליחות, השם שלח אותו. אם אני מדמיין שהשם שלח אותי, אני לא נהיה נביא. למרות שיכול להיות, גם הפרשה הזאת וגם הפרשה הקודמת, שהשם נותן כוח לאנשים, להטעות, לנסות אותנו. האם אנחנו אוהבים את האמת, או אוהבים את ההתפעלות באמת? תמים תהיה, השם לא קרה. אומר הרב קוק, זה לא הכוונה תמים, בלי שכל. מי אומר הרב קוק? שחונן בשכל ולא מפעיל את השכל שלו בענייני אמונה. הירושלמי שאומר שכי יפלא ממך דבר, זה גם ענייני אגדה. אז אמונתו, אומר הרב קוק, היא מלאה תוך ומלמה. זה לא ביטוי תמיד תהיה משם אלוקיך, אלא עם מה שהקדוש ברוך הוא הודיע לך בעתידות, עם זה אתה הולך. דברים שהוא לא הודיע לך, אל תחפש קיצורי דרך, אל תעסוק בשאלה מה יהיה. אל תתעלה באנשים שמבטיחים לך שהם יודעים מה יהיה. עכשיו הזמן ללמוד פסקה 10. יש שאלות? בכבוד. דווקא מתוך השאלה שלך רואים בצורה מאוד ברורה שהוא ובניו בקרב ישראל הם חלק מהעם. זה המצב החיובי. ירום לבבו מאחיו, זה אומר שבגלל שיש לו תפקיד ולהם אין תפקיד, אז הוא יכול לומר, אני יותר מה. בקלקול זה הרבה פעמים בנוי מפרטים. מאנשים שהם לא הגיעו למעלה שהוא המלך חושב שהוא הגיע. אז בסוגיה של רום לבבו, בסוגיה הזאת נקט הכתוב לשון אחיו ולא לשון לאומית. אבל בעניין החיובי, שאם הוא יבין שהוא חלק מעם ישראל, אז הוא יאריך ימיו, אז ממלכתו תהיה אמיתית. אי אפשר שלא להזכיר בהקשר הזה את הבירור שלפי הזוהר נעשה בראש השנה. ככה מלבים מביא את הזוהר, שאיפה שכתוב בנבואה ויהי היום, זה ראש השנה. הנביא מתואר בספר מלכים ב' פרק ג' ד', שהוא מסתובב מקום למקום, האישה השונמית אומרת לבעלה, בוא נבנה לו עליית גג, יוכל לנוח פה ולאכול וכו'. וכך היה, והוא נמצא בעלייה שלו. באיזשהו שלב כתוב שהנביא אומר, מה יש לך לדבר אל המלך? כלומר, היום ראש שנה, יום מיוחד להתקבלות התפילות. אני הנביא נשלחתי להתפלל עלייך, מה שאת רוצה תקבלי. אישה שונמית, שנים ארוכות לא היו לה ילדים, יכולה לבקש ילד. יונה, בתוך עמי אנוכי יושבת. אדם שואלים אותו, מה אתה מבקש מהשם? הוא לא אומר, אני גר בבאר שבע. זה לא תשובה לשאלה. אומר המלבי, אמר הזוהר, מה שטוב לעם שלי, טוב לי. אין לי בקשות פרטיות בראש השנה. מסתדר לכם? לא בטוח. המלבים נפטר בראש השנה. אישיותו הפרטית עלתה לגנזי מרומי. זה בקרב ישראל. בשבת יהיה יום הזיכרון של רב מרגליות. היה את המתחם עצום, ניצול שואה. היה מנהל ספריית הרמב״ם בתל אביב, בין היתר הוא כתב פירוש על סנהדרין, על גדלות הים. הוא מנסה להתבונן שם על הגמרא מסכת סנהדרין שאומרת, אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. ובן דוד כבר יכול לבוא. הוא יודע על מסורת בחסידות סאטמר, שאחד האדמו"רים נפגש לא פחות ולא יותר עם אליהו הנביא. אליהו אמר נביא, אמר לאותו אדמו"ר, אני אגיד לך מה כוונת הגמרא. אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס, הכוונה עד שתכלה פרטיות מן הכיס. אין לי קשרים בחסידות סאטמר. וגם אליהו הנביא לא פוקד אותי. מה אני אעשה? נשאל החברים שלי. מה זה? תכלי הפרטיות. הולכים לחזור אחורה, 10 שנים? מה נעשה בלי פרטיות? או, אולי, הפרטיות תשנה מיקום. היא לאט לאט נהייתה אלילית, עליונה, משעבדת, אנוכית, כמו שכותב הרב סולובייצ'יק, בית כלא, ונשתחרר מהכלא. ובעצם הפרטיות תהפך להיות כלי. במקום להיות המלך, היא תהיה כלי. לבלתי רום לבבו, הוא צריך להיות כלי. בן דוד בא, זאת אומרת, התיקון הרוחני והמוסרי של ישראל יבוא. אז חייבים לזכך את הנקודה הפרטית. ואז המילים האלה בקרב ישראל, הן תהיינה יותר נוכחות. אולי בכל אופן נקרא את פסקה 10. כי הקדוש ברוך הוא אמר בתורתו בפרשה הזאת, איך נסתדר עם העתידות? נביא בקרבך. השם יסדר נביא, אנחנו רוצים נבואה. אפילו מותר להגיד, אל מעיין הנבואה איננו נקראים. משהו עליון דוחף אותנו לשם. צחיה צמא אנחנו. צמאים. אבל מעיין גנים מקור מים חיים לפנינו. מה פירוש? החפצים הטובים, הרצונות הטובים שכל הסולת האנושית מתפארת מהם ושוקקת אליהם תמיד בכל דור, מתחדשת האנושות בכך בהמון חידושיה, זה גם חפצנו. אבל עוד עליון מכל הוא מה שאנו חפצים ומה שאנו מגשמים בחיים, מה שלא ייגרע כוחו גם אם תקופות עוברות ואין מבין ואין לנו הגדרות מדויקות. סתר רז קדוש שוכן בנו, נשמה חיה מיוחדה שרויה בקרבנו, אנחנו רוצים להוציא לפועל אותה מרוחו של משיח. אורו של משיח הוא בעצם מקדם את מהלכי הגאולה במורכבות שלהם, בצמיחה הדרגתית שלהם. מרוחו של משיח זורמים ונושבים רוחות והם באים עדנו, הננו מתקוממים, מתנערים, מתנערים מאפר קומי, אומר הנביא, ומבקשים חיים חדשים, חידוש ימים כקדם. לא, בלי פזילה לאומות העולם, בלי להיות משועבדים להם. על יסודנו אנו, על יסוד אבן פינתנו, על יסוד איתן רשום זה של סוד נשמתנו, שאיננו יודעים שאין לו דוגמה ומשל, מצד מה שהשם ברא אותנו, לא מצד ההצטגנות שלנו. גם אם אין לנו יכולים לפרש את תוכנו, אפילו להגות רוחנו הפנימי אין לנו הגדרות לעומק הנשמה ולמה שהיא צריכה להוציא לפועל. התעלומה, החידה, קושי ההגדרה, אינו ממית, אינה ממיתה אסון של ספקנות על הוודאות הנמצא בגדולת חייה. אומר הנביא ישעיהו פה בצד שמאל, פסקה השנייה של פרק נון בית. אורי אורי, פסוק א', הבשי וזך ציון. אומר המלבין, העוז הוא הכוח הפנימי, עוז והדר לבושה, הלבוש בגדי תפארתך, זה ירושלים עיר הקודש, כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל ותמה. אם תלבשי עוזך, אם תלבשי בגדי תפארתך, כוחם של הערלים והטמאים יפוג, יתעדו. הנה, התנערים מאפר קומי. מבכה הנביא את הגלות ואומר, כל היום שמי מנועץ, פסוק ה'. לכן ידע מי שמי, לכן ביום ההוא, כי אני הוא המדבר הנני. מה מחולל את הגאולה? מה מחולל את השינוי? מה נבוא על הערים רגלי מבשר? משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה. אומר לציון, מלך אלוקייך, מלכות וציון. גם סוגיית המלך היא בעצם אב טיפוס לכל צורות השלטון. עיקר החיוב של צורת השלטון זה לשרת את ציון. אם הדמוקרטיה משרתת את ציון, נקבל ממנה דברים טובים. אם לא, היא תפוג. היא תפוג על ידי מי שעושה אותה אלילית, כמו שהיא פגה מי שעשה את המלכות אלילית. אומר הנביא, כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. בעין האמונית, בחזון הנביאים, הכל כתוב. יבוא דור ואתם תראו עין בעין, בעיני בשר גם. בתנאי, הוסיף הרב ציודה, שהעין האנושית תהיה תמיד למטה, בענווה כלפי שמיים, כלפי המבט האלוקי. סורו סורו, צאו משם, מהגלות. תמי אל תיגעו, אין לכם מה להישאר על האדמה שם. צאו מתוכה מהגלות, יברו, תתנקו, נושאי כלי השם. מי שעוסק בגאולה הוא נושא כלי השם, כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכו, כי הולך לפניכם השם מאסיפכם אלוקי ישראל. בשעריך, אומר הכלי יקר, בכל תחומי החיים, בסוף יתגלה, אומר הרב קוק, איך התורה קשורה לכל מערכות החיים, איך כל מערכות החיים יונקים מתורת ישראל. בתווך יש מאומות, אבל זה לא יכול להחליש את רוחנו. זה לא יכול להציב אותנו. לא בחיפזון תצאו, זה לא ביום אחד ולא ביומיים. וקדוש ברוך הוא יעזור לנו עם כל ישראל, החודש הנפלא הזה, חודש אלול, להיות יותר ויותר, לקיים יותר ויותר את המושג הזה, היברו נושאי כלי השם.